אמנם דון מינה נמי. מה? דון מינה נמי, כלומר תלמד מזה גם כן. בעניין שני המשלים שהמשילו, זיכרונם לברכה, בעניין התורה והיראה. ההפך מאשר שגו בזה כמה מרבת בני עמנו, שקובעים כל העסק לימודם בספרי יראה ומוסר לבד. שכמו בעניין קדימת האוצר לתבואה שבתוכו, הרי הסבירו משל ראשון מה זה יראת שמיים, זה כמו אוצר. אם אין אוצר, אין לך איפה לשים את התבואה, נכון? אם אין יראת שמיים, אין לאן להכניס את החוכמה. לא פשוט, נכון? לכן אדם שאין לו יראת שמיים, שלא יעסוק בתורה. קודם כל יראת שמיים, בסדר. שכמו בעניין קדימת האוצר לתבואה שבתוכו, וכי יעלה כלל על לב האדם שכיוון שכל קיום ושימוע התבואה הוא האוצר, יעסוק כל זמנו או רובו בבניין האוצר לבד ולא יכניס בו תבואה מעולם. נכון, בלי האוצר אין תבואה, אבל המטרה זה התבואה. בלי יראת שמיים אין חוכמה, אבל צריך למלא בחוכמה. כן, איך יעלה הלב איש לומר שזה תכלית האדם מישראל, שישים כל תביעת לימודו בבניין האוצר של יראת שמיים לבד, והוא אוצר ריק ולא עלתה בידו מכל עמלו רק מצווה אחת של השם אלוהיך תירא, וגם אין עלי השם אוצר כלל, כי הרי האוצר קרוי על שם התוכן שבפנים. אם כן, עצם המשל הזה מוכיח הפך טעותם של אותם רבת בני עמנו ששגו לחשוב שצריך לבלות כל ימיהם ביראה. עד כאן ברור. ולא כיוונו רזל במאמרם הנ"ל, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא אוצר של יראת שמיים בלבד, אלא על אותה יראה שבתוכה מונחים המון תבואות, מקרא, משנה והלכות ושארי ענייני התורה, שהיראה היא אוצרם הטוב ומשמרת שיתקיימו אצלו ערוכים ושנונים בפיו וחרוטים על לוח ליבו, כמו שמוכח ומוכרח ממה שכתוב עוד, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא 400 של הלכה בלבד. הנה המאמר הזה בא להשלים את המאמר הראשון, אין לו אלא אוצר שירת שמיים ואין לו אלא 400 של הלכה שממלאות את האוצר. עד כאן ההסבר למשל, למשל הראשון. אחר כך אנחנו רואים את המשל השני עם הקו חומתים. וכידוע בשורש דבר, עניין שתי הבחינות של תורה ויראת השם במידות העליונים, שבחינת היראה לתלה מגרמה כלום, כי היא נקייה ברה, היא נקייה באה, רק היא אוצר בתקיבול השפע העליון מבחינת תורה, וכמו שכתוב, והשם בהיכל קודשו, ואין בתיקונים ב' וג'. טוב, פה מה הוא כתב בו בסוגריים, זה רמז לתורת הקבלה, שתורה ויראה מכוונים כנגד שתי המידות, תפארת ומלכות. המלכות לתלה מגרמה כלום, אין לה מעצמה דבר, ואילו המילוי של המלכות על ידי מידת התפארת שהיא מכוונת כנגד התורה. יעבדוך עמים. לא, אז לכן כשם שלא ייתכן תפארת בלי מלכות, כך לא ייתכן מלכות בלי תפארת. זה בעצם כמו זיווג, זכר ונקבה. שאין זכר בלי נקבה, ונקבה בלי זכר. וזהו שאמר הכתוב, טוב מעט ביראת השם, מאוצריו ומהומה בו. אם כן, בזה תוקן. כלומר, אז מה ראינו עד עכשיו? שוודאי שצריך ללמוד תורה, ודאי שצריכה להיות יראה. אי אפשר בלי תורה, אי אפשר בלי יראה. ברור. והבאנו את הגמרא במסכת שבת, דף ל"א, שהתורה היא כמו התבואה ויראה היא כמו האוצר, וגם הבאנו משל למי שאמר לחברו, העלה לי קור חיטין לעלייה, אמר לו הרבת בהם קו חומתין, אמר לו לא, ואמר למוטב לא העלית. אז המשל השני הזה של הקו חומתין זה מה שהוא יסביר לנו עכשיו כנראה. פרק ת', וכן בעניין ההתר להפסיק באמצע הלימוד להתבונן עוד מעט בירת השם שהמשילו זל להתר עירוב הקו חומתין בחור תבועה. כן, הרי צריך מדי פעם באמצע הלימוד רק רגע לעצור, קצת ירד שמיים, להמשיך הלאה. כן? הוא הסביר את זה כאן. מיני נמי, גם ממנו תלמד, שכמו שאם ערב בקור תבועה יותר מקו חומתין, אשר איננו צריך לקיום התבועה, הרי הוא גזל והונאה. להגיד למשל אדם, הוא אומר לו, נו, מה עם הקור תבועה שלי? הוא אומר, כן, יש לך פה שם רבע שמתי חומתין. אתה גזלן, קניתי ממך קור חיטין. זה שמותר לך לשים במקום קו חיטין אחד, לשים קו חומתין אחד, זה בגלל שבלי הקו חומתין התבועה לא תחזיק מעמד. אבל אם אתה שם יותר מקו חומתין, אז זה כבר גזל של בעל הבית. איך אתה מוכר לי קור תבועה? אין פה קור תבועה. כל החומר המשמר דוחפים במוצאות, כמה חומר משמר? אם אתה שם, אם אתה שם יותר ממה שצריך, אז זה גזל. כמו שפעם היה מקובל לשים בדגים קפואים 50% מים, עד שקמה צעקה, ואז היום כבר כותבים על, כן, כותבים על על החבילה, מהו אחוז המים המותר.
בסדר, אז זה פתרו את הבעיה, כי הוא הודיע לך. זה בסדר.
כן.
הבעיה,
אבל
אתה כל הרוגה, לא יתכן שהיא מחזיקה מעמד שנה. אה, זה לא סביר.
כלומר, לפי דבריך, צריך להפנות, כלומר, רבי חיים וולוז'ין צריך לפנות אל שירות תלונת, התלונות של הציבור, כדי לפנות את הנקודה הזאת. כן? יש לי בעיה בנושא הזה, קושי טכני בלבד. הקושי הטכני הוא שהלשכות האלה לתלונות הציבור לא היו קיימות בימיו, ומאז הוא מת. אז מה אני אעשה? מה? מהעירה? העירה היא כלי, כן.
היא לא תחליט בפני עצמה.
נכון. אולי תגיד שיש תחליט, מה?
אפשר לחבור.
כן, אפשר לחבור. כן. אפשר גם להגיד שהתכלית, שהתוכן יהיה בכלי, גם זה יכול להיות.
שתוכן?
יהיה בכלי. כלומר, אם אני אומר לך, כלי, אני כאן משהו שבא ממה הרב חיים דרוקמן שליטה. הוא אמר, כלי שאי אפשר בלעדיו, סימן שהוא גם מטרה. מה, יש צד כזה.
החוכמה היא גם אמצעי,
לא? החוכמה היא אמצעי גם כן.
למה?
לדעת השם. אבל החוכמה היא בעצמה דעת השם, כיוון שהתורה היא גילוי רצון וחוכמת השם, אז לכן ההישג בתורה גם הוא יכול להיות לשמה, לשם התורה, מה שהוא הסביר לפניכם.
דעת השם זה המטרה או שזה גם...
המטרה היא דעת השם, כן, ברור. מטרה של האדם לפחות. לפחות לפי דעת הרמב״ם. אם אתה שואל את הדתיים מהי המטרה של החיים, הדתיים בדרך כלל עונים, המטרה זה עבודת השם. אבל הרמב״ם לא חושב כך, הרמב״ם חושב שהמטרה היא דעת השם. ואני רוצה שעבודת השם היא אמצעי לדעת. מעניין מאוד כי... בשיחות הרבים מחבד, הוא נוטה הרי להסביר שהמטרה של החיים זה קיום המצוות. ואז איך הוא מסתדר עם הרמב״ם שכותב בסוף הלכות מלכים, שבאחרית הימים, בימי מלך המשיח, המטרה שתהיה שכל הארץ תדע את השם. אז הוא אומר שדעת השם זה גם אחת המצוות. אלא שהמצווה הזאת תקויה באופן היותר טוב, היותר נעלה ממה שעד עכשיו. כן? אפשר, כן, לעשות קומבינות כאלה. טוב, זה בכלל שאלה לגבי מהותה של היהדות. למשל, מנדלסון הלך בצורה מאוד קיצונית בזה. משה מנדלסון אמר שהיהדות כל כולה עניינה מעשים ולא אמונות. הוא היה מה שקרא אורתופרקס. מה? ליבוביץ' הגזים עוד יותר. אבל הרעיון של מנדלסון היה אורתופרקסיה. למה הוא עשה את זה? בגלל שהוא ראה שיש התפתחות גדולה של הפילוסופיה. ואז כל מיני דעות מתחילות להישמע בעולם, ואז השאלה אם אנחנו נגיד שהיהדות היא מכוונת דווקא לסוג מסוים של דעות, ותבונה דעות הופכיות, מה יהיה על היהדות? אז הוא, אני חושב שהוא עשה מבחינת את לעשות לשם לפירות תורתך, אבל מה יהדות זה לא אמונות, היהדות זה מעשים.
זה לא
כמו שמר
מנדלסון שמרות צמחה רפורמה?
אני לא יודע למה אתה אומר שמשה מנדלסון צמחה רפורמה.
הוא
הוא עצמו היה יהודי ירא שמיים. זה שמדבריו עשו אחר כך כל מיני שטויות, זה בעיה אחרת, אבל זה לא הוא. אתה לא יכול להאשים אותו. גם זה שהילדים שלו השתמדו, מה הוא יכול לעשות? כן? הוא עצמו היה צדיק. והראיה שהתלמיד שלו היה הרב נפתלי הרץ וייזל, שכתב ספר נפלא במוסר, ספר עמידות, אחד מהספרים החשובים שנכתבו בתורת המוסר. טוב, למרות שהייתה ביקורת על הרב נפתלי הרץ וייזל, כי הוא הכניס לתוך מערכת החינוך היהודי באימפריה האוסטרו-הונגרית את לימודי הגרמנית, רחמנא ליצלן. אבל חוץ מזה, הכל בסדר. טוב, כן.
מדוע
ליבוביץ' הגזים? כי הוא רצה להגזים, יש לו חיה חופשית.
במה התבטא
ההגזמה של ליבוביץ'? כן, שאצל ליבוביץ' בעצם השאלה של האם להאמין בתורה מן השמיים או לא, זו שאלה משנית לחלוטין, שבעצם אינה נוגעת ליהדות. כמו כן האמונה בעולם הבא וכדומה. כן, העולם הבא, משיח, הרבה, בהשגחה פרטית, כל הדברים האלה הוא שם בצד.
מה
שלא תוכלית,
אולי היה
הראשון. מה?
ומה היה העיקר אצלו?
מה היה העיקר אצל ליבוביץ'? המעשים, מה זאת אומרת? צריך לעשות מצוות, לא?
הוא עשה?
כן, הוא קיים מצוות.
כי
הם
מספרים שהוא בשביל לא לקיים מצוות פורים, היה נוסע לתל אביב.
זאת השמצה, הסיפור הזה של פורים וזה. וגם אם זה היה נכון, גם אם זה היה נכון, אז נגיד שזו שיטתו להלכה, מה יש?
אבל לפי אותו דרך שבתורה, כשהוא אמר צריך לקיים לעשות,
מה עשית? לפי איזו דרך? כן, הוא אמר צריך לקיים את ההלכה האורתודוקסית, כן, נכון. נו, אז מה הבעיה?
מה הבעיה איתו?
כי הבעיה היא שהתורה היא לא רק מעשית. יש גם אמונות בתורה. להאמין בקדוש ברוך הוא, בתורה מן השמיים, במשיח, ועוד כמה דברים.
הוא הכחיש את כל זה?
לא אמרתי שאת הכל, אבל אמרת שהאם היה, האם יש בעיה באמירה שהיהדות זה רק מעשים. בוודאי שיש בעיה באמירה הזאת. כן? טוב. בואו נמשיך בעניין שלנו.
מה עם כל האמרות האלה שאחרי המעשים נמשכים הלבבות?
אחרי המעשים נמשכים הלבבות.
למה זה דילג על ליבוביץ'?
מה?
למה זה דילג על
ליבוביץ'? אני לא מבין, אתה מתכוון שזה דילג.
הוא קיים את כל ההלכה.
נו.
הוא קיים את המעשים, למה הלב שלו לא נמשך?
אחרי המעשים נמשכים הלבבות, בתנאי שיש לבבות. למשוך אותם. טוב. וכן, אז בואו נמשיך עוד פעם. וכן בעניין היתר להפסיק למצוא הלימוד. להתבונן עוד מעט ביראת השם שימשילו זה להיתר עירוב הקו חומתים בקור תבואה. מנה נמה שכמו שאם יראה בקור תבואה יותר מקו חומתים, אשר איננו צריך לקיום התבואה הרי הוא גזל ועונה. כן בעניין העירה, אם יעריך בה האדם זמן יתר מקדי מידתה הנצרך לקיום ושימור רוב תבואות התורה, הרי הוא גוזל אותו הזמן העודף מהתורה שצריך ללמוד באותה העת. כי לא הורשה לעסוק בהתבודדות וקניית היראה, אלא כפי אשר ישקול בשכלו לפי טבעו ועניינו, שזה העת הוא צורך והכרחי לו לעסוק בקניין היראה והמוסר, לצורך השימור והקיום של תבואת התורה. ובאמת, כי האדם הקבוע בעסק התורה לשמה, כמו שפרשנו מפרק ג' לעניין לשמה, איננו, כלומר שזה לאו דווקא מתוך דבקות, אלא מתוך הערך של התורה עצמה. איננו צריך לרוב עמל והגיע ואורך זמן העסק בספרי יראה. עד שיוגבע בליבו יראתו יברך כאותו אדם אשר איננו קבוע בעסק התורה. כי התורה הקדושה מעצמה תלבישהו יראת השם על פניו במעט זמן. והגיעה מועטת על זה. כי כך דרכה וסגולתה של התורה הקדושה. כמו שאמרו, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ומלבשתו ענווה ויראה. אם כן, אתה רואה שמי שכבר הצליח להגיע ללימוד תורה לשמה, אז ממילא הוא קונה גם יראה מכוח התורה. ובמשלה...
דווקא תורה לשמה.
כן, מה שכתוב. ובמשלה רבתא, פרשה א', חוכמה ומוסר אבילים בעזו, אם מוסר למה חוכמה, ואם חוכמה למה מוסר, אלא אם למד אדם תורה, ויושב ומתעסק בה כדי צורכו, הרי בידו חוכמה ומוסר ועם לב וכו'. ובתנה דוידיהו סדר אליהו רבה פרק י"ח, ועל הנחל יעלה על שפתו, מזה ומזה כל עץ מאכל וכו'. ומהו העץ אשר יעלה בנחל זה? אלו תלמידי חכמים שיש בהם תורה, מקרא ומשנה, הלכות ואגדות, מעשים טובים ושימוש תלמידי חכמים. משלו משל למה הדבר דומה וכו'. כך תלמידי חכמים בעולם הזה בדברי תורה, כיוון שקראו את, את המקרא ושנו וכו', ודברי תורה מתוק עליהם, הקדוש ברוך הוא מרחם עליהם ונותן בהם חוכמה ובינה ודעה והשכל לעשות מעשים טובים ותלמוד תורה, והכל מתוקן לפניהם וכו'. כלומר, יש סגולה בתורה שהיא מקנה גם את היראה. מצאנו דבר דומה לגבי הדקדוק. המשכילים במאה ה-19 עסקו הרבה בענייני דקדוק, דקדוק השפה. והם שאלו פעם את המלבים. המלבים שעשה כל הזמן בגמרא, בש"ס ופוסקים, הוא גם כן היה בקי גדול בדקדוק. שאלו אותו המשכילים, איך זה שיש בידך כל הידיעות האלה בדקדוק, הרי אתה עוסק בדברים אחרים. אז הוא אמר, זה כמו במכבסה. אם אדם נותן את הבגדים שלו לחיבוס, אז כשמחזירים לו את הבגדים, שמים גם חבל כדי לקשור. אבל, ועל החבל הוא לא צריך לשלם. אבל אם אדם רוצה לקנות חבל לבדו, הוא צריך לשלם. כן. החכמים שאוהבים את התורה יותר מאהבת השם, הייתה חסרה להם יראה. נכון. מאיפה הוא לקח את זה? גדליה של ממעלה אדומים. מאיפה הוא לקח את זה? מקדמת המהר"ל לתפארת ישראל, נכון? שהמהר"ל שואל שם, איך זה שתלמידי חכמים לא אוהבים את השם? אז הוא אומר, כי הם אוהבים את התורה, אז אין להם זמן לאהוב את השם. ולכן, לא יוצא מהם בנים תלמידי חכמים, כי אין להם מספיק אהבת השם, והשם הוא המשפיע את הבנים, משפיע את החוכמה לבנים. כיוון שהם לא אוהבים את השם, אלא רק אוהבים את החוכמה של התורה, לכן לא יוצאים מהם בנים תלמידי חכמים. כך אומרת הגמרא. ואז המהר"ל אומר, אז מה הפתרון? מה, שלא ילמדו תורה? לא. אלא שילמדו את התורה בגלל אהבת השם. כלומר, כיוון שהתורה היא מאת השם, צריך לאהוב אותה מצד שהיא מאת השם. זה מה שנקרא לברך בתורה תחילה, ברוך אתה השם נותן התורה. לא מצד שהתורה היא אהובה, אלא מצד שהשם אהוב, אז גם תורתו אהובה. ואז השואל אומר, אם כן, איך רבי חיים מוולוז'ין פה כותב, שאתה תלמד תורה, יהיה לך יראת השם, יהיה לך אהבת השם, יהיה לך כל המידות הטובות. זה סותר את דברי המהר"ל, מה כשהשואל גדליה ממם אדומים. והתשובה, שגם רבי חיים מוולוז'ין מסכים לזה, כי הוא הרי הוא לימד אותנו לפני כמה פרקים, שברגע שאדם תוך כדי לימודו חש שבטלה ממנו יראת שמיים, אז אסור להמשיך ללמוד, הוא חייב להפסיק. ולקנות יראת שמיים ולהמשיך. רק מה שהוא אומר לנו כאן בפרק הזה, שאצל תלמידי חכמים מובהקים, זה יותר קל לקנות יראת שמיים על ידי תורה, ולכן הם צריכים מעט עיסוק בספרי יראה עצמם, כי המעט שהם עוסקים ביראה, הולך ומתגדל ומתרבה מכוח התורה שהם עוסקים בה.
איך מרגישים שבטלי יראת שמיים?
איך הם מרגישים שבטלי יראת שמיים?
הם מרגישים, זה מה, זה מעד, מה?
כן, יש מעד. מה שנקרא התבוננות בעצמו. תגיד לי, כשאתה שמח או עצוב, אתה יודע שאתה שמח או עצוב?
כן.
אתה יודע, מאיפה אתה יודע, איפה המעד? איפה המעד הזה?
יראת שמיים זה הרבה יותר בעייתי.
למה בירת שמיים זה יותר בעייתי?
יש אפליקציה.
יש אפליקציה, הנה. לא, אבל יראת שמיים, זה דבר שאדם יודע אם יש לו או לא. הוא צריך ללמוד מה זה יראת שמיים. אחרי שהוא לומד, הוא יודע אם הוא במצב הזה או לא. נכון? אם אתה עייף או ערני, אתה יודע את זה? נו, גם זה. יש לך מדד? כן. אם שתית אלכוהול, אז אתה לא לגמרי מודע. אבל גם זה אפשר לדעת. נכון? כן.
אדם לא לומד להיות שמח, הוא לא לומד להיות עייף. זה
דבר
שיש לו טבעי.
נכון. זה לא נכון. אדם כן לומד להיות עייף או ערני. אדם כן לומד להיות שמח או עצוב. זה דבר שבשליטה. זאת החלטה. אם להיות שמח, או להיות עצוב, וכדומה.
זו גם החלטה אם להיות ירא שמיים.
נכון, זו גם החלטה אם להיות ירא שמיים. יפה. בוקר טוב הרב, האם יש הבדל במינון הכמות בעיסוק בתורה מול העיסוק באמונות? בין הגלות לארץ ישראל. אולי בחוץ לארץ יש יותר ציווי לעסוק בתורה ובמצוות, ללא ניסוג באמונות ומחשבה, כשימור על הדתיות בגלות. טוב מאוד השאלה. השאלה היא, האם לימוד אמונה, מה שהוא קורא כאן אמונות, האם זה כלול ביראה או בתורה?
גם וגם.
התורה?
אתה אומר גם וגם, אתה אומר בתורה. הבנתם את השאלה?
כן.
הבנת את השאלה? אם לא הבנת את השאלה, למה אתה לא שואל אותי מה השאלה? הבנת את השאלה. אז מה התשובה שלך? אין לך תשובה? נו? אז בינתיים יש לנו שלוש דעות. יש לנו דעה שאמונה זה גלול גם ביראה וגם בתורה, דעה שאומרת שזה רק בתורה, דעה שאומרת לא יודע. הבנתם את השאלה? הרביעית, מה הרביעית? לא, אתה צריך גם להאמין מה שאתה אומר. טוב, התשובה היא שלימוד אמונה זה תורה. לימוד אמונה זה חלק מהתורה. זה לא קשור בכלל לשאלה של יראת שמיים שאנחנו מדברים עליה. נכון שיש השפעה של האמונות על יראת שמיים, ברור. אבל היראה היא פעולה חווייתית. ולימוד אמונה זאת פעולה שכלית, אינטלקטואלית. אני זוכר שהייתה לנו מלחמה בשיעור הזה תקופה ארוכה, עם אחד התלמידים שכל הזמן רצה להפוך את השיעור לדינמיקה קבוצתית של חוויה. ואני אמרתי לו, פה לא מתפללים, פה לומדים. בסדר? אז גם לימוד ספר מסיעת ישרים. ספר מסיעת ישרים, למרבה הפלא, זה ספר שצריך ללמוד. יש אנשים שמתפללים מסיעת ישרים, שרים מסיעת ישרים, אבל רמח"ל התכוון שילמדו אותו. בסדר? טוב. לכן זה לא קשור לארץ ישראל או חוץ לארץ. מי שלומד תלמוד רואה שכולו בלול בתורה ויראה. האם הרב יכול לבאר ממתי החלה ההפרדה בין תורה ליראה? כך שרבי, עד כדי שרבי חיים וולוז'ין צריך לדון בה כל כך בהרחבה. ההבחנה בין תורה ליראה, אני חושב, החלה קצת אחרי זמנו של רבנו בחיה אבן פקודה בעל חובות הלבבות. כי בחובות הלבבות עדיין ההבחנה בין חוכמת התורה ליראה לא לגמרי מבוארת שם. אבל בספרות שמיד אחריו זה מתחיל להיות הפרדה ברורה. כן.
מה זה הספרות שאחריו? זה הכוזרי והמורה
לדרכים? הספרות שאחריו זה ספר הישר לרבנו תם, זה ספר הכוזרי, זה ספר, איך קוראים לזה, אורחות צדיקים. יראה פירושו ספרי מוסר.
נדמה לי שפעם שמעתי משמו של הרב זקלפין זצ"ל, שאמר שהחובות הלבבות זה הרגש, והכוזרי והרמב"ם זה השכל, כמו הם ברוכים, והכוזרי זה השילוב שביניהם גם שכל וגם רגש.
אז הרב פה
שם איזושהי
הפרדה, הוא אומר שלכאורה, מאותה נקודה ואילך, כבר מתחיל להיות איזושהי הפרדה. נכון. הלאה. אגב, נדע, אנחנו נתראה שבוע הבא, בחיפה. טוב, נראה. אולי תגיע. ובשעת העסק והעיון בתורה. כן, פרק י'. כן, הוא עוסק עכשיו בתורה. ודאי שאין צריך אז לעניין הדבקות כלל. כנ"ל. שבהעסק ועיון לבד, הוא דבוק ברצונו ודיבורו יתברך. והוא יתברך ורצונו ודיבורו חד. לכן לא צריך דבקות. צריך יראה, אבל לא צריך דבקות. והוא עניין מאמרם ז"ל בשמות רבה, פרשה ל"ג. אדם לוקח חפץ. שמה יוכל לקנות בעליו? כן, אני קניתי ממך מסטיק. לא קניתי את המוכר, קניתי את המסטיק. נכון? אבל הקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל ואומר להם, כביכול לי אתם לוקחים. וזה שכתוב בכמה מקומות בזוהר, דקודשא בריך הוא ואורייתא חד. וגדולה מזו, בפרשת בשלח ס' עמוד א', ולפני דקודשא בריך הוא, תורה יקרא. ואין תורה אלא קודשה בריחו. כן? מעניין. כלומר, אני לומד תורה, אני לומד את הקדוש ברוך הוא. טוב, מבחינה תיאולוגית יש איזה קושי מסוים, אבל את זה הוא הסביר בהרחבה, גם בהגהה בשער א', וגם בשער ב', ולא הסבר בזה, בהתחלה. לא בשמיים היא. הקדוש ברוך הוא נתן את התורה לאדם, הפועל עם מנגנון מובנה של חשיבה. ואיננו יכולים להבין באמת, אמת אלוהית. לכן אנו מחויבים להפעיל את הלוגיקה האנושית בהבנת התורה. ואם כך, מה זה קשור ללימוד לשמה? לימוד לשמה, לפי ההסבר שנתן לנו רבי חיים מוולוז'ין בתחילת השער במספר פרקים, זה לימוד שמתרכז בתורה מצד היותה תורה, תורה. כלומר, התורה היא דבר השם, ואנחנו מובטחים שכשאנחנו עסוקים בה לשמה, אנחנו עסוקים בריבונו של עולם עצמו. זה מה שהוא אומר. אלא מה? מה אתה אומר שהאמת האלוהית העליונה היא בלתי מושגת לאדם? גם זה רבי חיים מוולוז'ין יודע. הוא מדבר על קודשא בריך הוא, לא מדבר על האינסוף. מה ההבדל בין קודשא בריך הוא לבין אינסוף? קודשא בריך הוא זה האינסוף המתגלה אל האדם. ולא האמיתות האובייקטיבית, קאנט היה אומר הנאומן, שהוא למעלה מן ההופעה. בסדר? וגם, הרי זה מה שאנחנו אומרים גם כן בנוסח לשם ייחוד של האשכנזים. לשם ייחוד קודשא בריך הוא שכינתה, על ידי ההוא תמיר ונעלם. נכון? אז מה זה ההוא תמיר ונעלם? זה למעלה מקודשא בריך הוא, למעלה משכינתה. כן, אז זה איזושהי קודשא בריך הוא, זה מציין את ההוא תמיר ונעלם בהופעתו כלפי האדם. בסדר? זה ניסוחים קצת מורכבים ומסוכנים, אבל הם אמיתיים, מה נעשה?
וגם... שהרב לא באדם. אותו נגיד אותם הרב, זה מה זה אתה אומר.
למה אני לא בעד הניסוחים האלה אחרי שהשתמשתי בהם בעצמי? לא שומע, מה?
אמרת אצלך בבית כנסת.
אתה שואל אם להלכה אנחנו אומרים לשם ייחוד, לפני התפילה. לא, התשובה היא שאני נוקט כדעה שאומרת שאסור לומר את זה. אבל לא אסור לומר את זה כחלק מסדר התפילה של הציבור. אבל לא שאסור להגיד את זה באופן מוחלט. האדם, כלומר, זה מבטא אמיתות הדברים האלה.
אסור לומר את זה מאיזה בחינה?
כדעת הנודע ביהודה.
אבל נגיד לפני מצווה, לפני
קראת לולה. אתה יכול להגיד לשם ייחוד אם אתה רוצה. אתה לא יכול להפוך את זה לנוסח שהחזן אומר. אז יש איזו תשובה של הנודע ביהודה בנושא הזה, בעריכות. יש תשובה ארוכה שכתובה על ידי הנודע ביהודה. אפשר להסתכל בספר שאלות ותשובות נודע ביהודה, מעת רבי בצלאל לנדאו, עליו השלום. בסדר? שאחד מצאצאיו... הוא קרוב משפחה שלי אפילו. אבל זה לא בדיוק משנה משהו. העיקר הוא שהספר הזה קיים, ולכן אם אני מפנה אליו, פירוש הדבר שאתה מסוגל בעצמך לפתוח את התשובה בספר הנמצא בספרייה של המכון. ולכן לא צריך להיכנע ללחצים האלה. טוב, וגם כי שורשה העליון של התורה הקדושה הוא בעליון שבעולמות הנקראים עולמות האינסוף. סוד המלבוש הנעלם, הנזכר בסתרי פליות חוכמה מתורת רבנו האריזל, שהוא ראשית סוד אותיות התורה הקדושה. טוב, פה הוא זרק איזה שהוא רימון, בומבה, צריך להסביר על מה הוא מדבר. אתם זוכרים שהוא דיבר על זה בשער הראשון, שיש לפי הקבלה ארבע עולמות, נכון? עולם העשייה, למעלה ממנו עולם היצירה, למעלה ממנו עולם הבריאה, למעלה ממנו עולם האצילות, נכון? אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, ראשי תיבות, הביאה, נכון? הביאה. אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. כנגדם, יש תכנים, כן? התוכן של עולם העשייה, נפש, יצירה, רוח, בריאה, נשמה, אצילות, נשמה דנשמה, או מה שנקרא חיה. נכון? זוכרים? דיבר על זה. מה? עכשיו אתה יודע, למה? לא, זה כתוב בשער א'. מה זה לא היית בשער א', אז מה? ואתה לא יכול לחזור? ללמוד? הרי זה שאתה מגיע באמצע שער ד', זה לא אומר שאתה פטור מלקרוא את הספר מההתחלה? אז כל פנים, הוא הסביר לנו שיש ארבע עולמות. ובסוף שער ב' אני חושב הוא גם רמז לעולם החמישי הנקרא עולם אדם קדמון שהאריזל הסביר אותו בהרחבה למרות שהמקובלים שלפניו בקושי דיברו על זה רק ברמזים בלבן אם כן יש לנו חמישה עולמות נכון? אדם קדמון, הציבות, בריאה, יצירה ועשייה מה זה אומר? זה לא אומר לכם שום דבר זה רק קודים נכון? אבל לדעת שהקודים האלה קיימים עכשיו הוא כותב לנו משהו שהוא עד עכשיו לא דיבר עליו בכלל שיש עולם נוסף מעל עולם אדם קדמון שהוא הוזכר רק על ידי גורי הארי וגם רבי חיים ויטל דיבר עליו רק ברמזי רמזים ובכלל יש מחלוקת אם הוא דיבר על זה או לא והוא עולם עליון יותר שהוא נקרא עולם המלבוש
שזה מעל אדם קדמון
מעל אדם קדמון נקרא עולם המלבוש עולם המלבוש זה מה שנקרא התורה של מעלה מה זה תורה של מעלה הרמב"ן בהקדמתו לתורה מסביר שהתורה שמשה מעתיק אותה מה? האם נראה לך שהרמב״ם יגיד משהו בקבלה, באמת?
אני חושב שקבלה, הרמב״ם צריך להסביר מאוד לקבלה.
הרמב״ם בקבלה? לא, אין שום קשר בין רמב״ם לקבלה. מה?
יש ספרים על זה.
יש ספרים שטועים לחשוב שהרמב״ם היה מקובל. אבל הרמב״ם באמת איננו מקובל. לא רק שהוא לא מקובל, הוא אפילו מתנגד לקבלה. אפשר להוכיח את זה. אתה רוצה? אני אכתוב ספר על זה אם אתה רוצה. אבל הרמב״ם... הוא גדול המקובלים בגרונה ובברצלונה בימיו, והוא כתב את פירושו לתורה על יסוד תורת הקבלה, נכון? הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן. והוא בהקדמתו, בהקדמתו לתורה מסביר שמשה, כשהוא כתב את התורה, פעל כמעתיק מספר קדמון. כן, מה זה מעתיק מספר קדמון? הוא אומר, התורה של מעלה, היא עשויה אותיות מעורבבות, כלומר מיליארדי מיליארדים של אותיות מעורבבות זו בזו, זוהי התורה של מעלה. כן? זו התורה של מעלה. אי אפשר לקרוא את התורה הזאת, כי היא תערובת של מיליארדי מיליארדים של אותיות מעורבבות, אבל מתוך התורה המעורבבת הזאת, מגיע אלינו התורה בצורתה הגלויה. בסדר? מה שדיברנו עליו ביום חמישי, כשדיברנו על משה כותב בדמע. בדמע הכוונה מעורבב. בסדר? אז זה המשמעות של התורה של מעלה, שנקראת עולם המלבוש. שממנו משתלשלים כל העולמות, אדם קדמון, בריאה, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. כן? ככה הסבירו התלמידים של הארי, שלזה התכוון הרמב"ן בהקדמתו לתורה. בסדר? אז התורה העליונה הזאת, המלבוש הזה, זוהי התורה שלפני הכל. מה שאומר שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, הסתכל בתורה ההיא. העולמות האלה נקראים עולמות האינסוף, כי באמת מבחינתנו הם עולמות אינסופיים. ומשם באה התורה. כן, ככה הוא מסביר. אז הנה, כאן הוא כותב, וגם כי שורשה העליון של התורה הקדושה, הוא... בעליון שבעולמות, הנקראים עולמות האינסוף, סוד המלבוש הנעלם. הנה, הוא אומר. כן.
כל העולמות האלה, זה סוג של תיאוריה, כמו איזשהו מדע שאומר שיש לו תיאוריה.
זה מדע, כן, זה מדע. זה מדע של
הקדוש. זה מדע שלא ניתן לו הוכחה.
זה טרמינולוגיה?
זה מדע של רוח הקודש. נאמר ככה, יש הבדל בין שני מושגים, קרובים, אבל בכל זאת נבדלים, בין קבלה לבין תורת הקבלה. או חוכמת הקבלה. קבלה במקור זה הנבואה עצמה. כן, המקובל, בימי קדם, זה הנביא. כמו שהגמרא מסכת בבא קמא אומרת, דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינן, שלא לומדים הלכות מהנביאים, נכון? דברי תורה מדברי קבלה. מה זה דברי קבלה? רש"י, דברי הנביאים. אם כן, הנביא הוא המקובל. ולכן כששאלו את רבי חנינא בן דוסא, שתפילתו הייתה מקובלת, אמרו לו, נביא אתה? אמר להם, מקובל אני. מרבותיי, שאם תפילתי שגורה בפיו וכו'. כלומר, קבלתו, דהיינו מה שהוא למד, קבלה אצל רבותיו, זה המשך של הנבואה. הוא לא נביא, אבל הוא שייך לזה. בסדר? אבל ברגע שבטלה הנבואה מן העולם, כל אותם תכנים שהנביאים היו מקבלים, תוך כדי פעולתם, הם הפכו להיות קופסאות שימורים. כלומר, ייבשו את זה, עשו מזה אבקה. והאבקה הזאת נקראת חוכמת הקבלה.
נפסקה
הנבואה, אז נראה לי כל התכנים החווייתיים האלה
שהיו
אינם, אבל הם משמרים בכל זאת.
איך הם משמרים?
חומר משמר, כמו עוגה שמחזיקה שנה שלמה. איך עושים את זה? הפכו את כל החוויות האלה לשמרים, לקופסאות שימורים. כן, ייבשו את זה, הפכו את זה לאבקה, עד שתתחדש הנבואה, נרטיב את זה בחזרה, זה יצמח שוב. כן, אני אתן לך דוגמה. זה למשל, תאר לעצמך אדם שאיבד את חוש הראייה, חלילה. אבל הוא חוש המישוש שיש לו. אבל הוא זוכר שיש דבר כזה צבעים. אז בשבילו צבע כחול זה ריבוע. צבע אדום זה עיגול. צבע ירוק זה יהיה משולש. וכולי. הוא יכול לגעת בצורות כאלה, וזה מזכיר לו אותה צבעים. זה כבר לא אותה חוויה, אבל זה שריד של זה, שמה זה כתוב. אם ירפאו לו את העיניים, אז הוא כבר לא יצטרך כל הקוביות האלה. נכון? אז אותו הדבר. כיוון שהקבלה בטלה, היא נשמרה בחוכמה מדויקת, הנקראת חוכמת הקבלה. מובן? אלא יש טרמינולוגיה מיוחדת.
כשהארי כותב דברים שאף אחד לא כתב אותם.
כן.
הוא המציא אותם, הוא גילה אותם, או שהוא שמע אותם מרבותיו?
אתה שואל, כשהארי כותב דברים שאף אחד לא כתב לפניו, אז מה הצעות שלך? שהוא
המציא אותם,
גילה אותם, או קיבל מרבותיו. ומה עם רוח הקודש?
זה גילה
אותם. גילה אותם. ברור שאצל הארי יש התגלות חדשה. יש התגלות חדשה של רוח הקודש, של יהוה הנביא, מה שאתה רוצה. השאלה היא מה הפרופורציה של דברי אליהו הנביא אליו לבין החוכמה שלו. ועל זה היו ויכוחים בין בליטה, בין בעל התניא, בין בעל התניא לבין הגאון וילנה, שהם על זה והתווכחו. מה בתורת הארי ומחוכמתו של הארי, ומה בגילוי רוח הקודש. מה אתה אומר? האפשרות השלישית שהייתה,
זאת אומרת הוא לא שמע אותה מרבותה,
האם לא שמע, לא,
הרובד של המצאה וגילה.
לא, לא. יש, לכן אמרתי, יש דברים שהוא שמע מרבותיו, והוא גילה לרבותיו מה הם אמרו. זה כמו שמצאנו עם רבי אליעזר בן אורקנוס, שמעולם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. וכשהוא היה מדבר, הוא אומר דברים שלא שמעתם אוזן מהעולם. איך זה יכול להיות? אפילו רבו לא ידע שזה מה שהוא אומר. אבל רבי אליעזר בן אורקנוס גילה לרבו, רבן יוחנן בן זכאי, הוא גילה לו, זה מה שאמרת. באמת? לא ידעתי. עכשיו, זה מאוד הגיוני, כי דברי רבן יוחנן בזכאי זה לא דברי עצמו, זה דברי תורה שעוברים דרכו. אז לפעמים הם בכל מלוא ההבנה של המוסר, לפעמים לא.
אז יש תערובת של המצאה וגילוי, יחד עם מסורת, שחלק מהדברים הוא בעצם המציא.
הוא בבחינת תלמיד ותיק.
אבל יש דברים שהארי המציא אותם.
האם יש דברים שהארי המציא אותם? אני זהיר להתייחס, כי מה זאת אומרת המצאה? לא, אבל המצאה של תלמיד חכם זה תורה, זה לא סתם.
השאלה אם זה
קנוני. אז זה קנוני, כן, ברור. אצל הארי זה קנוני לחלוטין. והראיה שהארי זכה לדבר שלא זכו לו הרבה תלמידי חכמים, שדבריו התקבלו בכל ישראל,
אצל כל מאמיני הקבלה.
כן, כמובן.
אחרים
הם לא ישראל, הם יעקב. מה?
יש לחזור למשפט שהרב אמר שהיה ויכוח
בין בעל התניא לגר"א. כן.
בנקודה הזאת, מה מהחוכמה שלו ומה מרוח הקודש?
על זה התווכחו, כן.
בנפקמינה מה? שעל מה שמהחוכמה אפשר להתווכח ורוח הקודש אי אפשר להתווכח.
נכון.
אבל אמרת שזה קנוני, גם החוכמה שלו.
לא, מה לא קנוני?
הרבה
לא. לא ניכנס לפרטי. סליחה, המשך לשאלה. כשאני לומד דברי טענה, ואני חושב לא כמוהו, מי אתה בכלל? והוא טועה לפי הבנתי, אבל זה הבנתך. כיצד אני אמור להגיד לעצמי את הסתירה הפנימית? אני צריך לומר לשכל שלי, שטוף? ברור שאתה צריך לדון. עכשיו יש, קודם כל, מן הסתם, אם לא הבנת את דברי התנא, או אתה חולק על דברי התנא, כנראה שאתה רחוק מלהבין אותו. עכשיו זה טוב, אם כן שאתה מתנגד לדבריו, כי אם דברי התנא נראים דברים תמוהים, יש סיכוי טוב שאולי זה לא דברי התנא מה שהבנת, אלא זה הבנתך בתנא. ויעיין הכבודו בדברי רבי חיים מוולוז'ין, בספר רוח חיים על מסכת אבות, על המשנה שבפרק הראשון של הווה מתאבק בעפר רגליהם. מה הוא אומר שם? והווה מתאבק מלשון מאבק, שאסור לתלמיד לקבל את דברי רבו אם יש לו קושיות עליהם, כי לפעמים תהיה האמת עם התלמיד. ואף על פי כן, אף על פי שהורשית לחלוק על הקדמונים, בכל זאת תזכור שאתה בעפר רגליהם, כי אם לא תדע שאתה בעפר רגליהם, אתה בוודאי תטעה. כן? עכשיו, זה שיש, עכשיו, זה שאתה לפעמים חולק על התנא, זה לא אומר שהלכה כמוך, כי הרי לתנא יש רשות שאין לך, והיא שהתנא דבריו יתקבלו על כל ישראל, ודבריך אתה יהיו חכמים ככל שיהיו, לא נתקבלו על כל ישראל. אז אם כן, אומר לנו כאן רבי חיים וולוז'ין, שהשורש של התורה זה בעולם המלבוש, שהוא כולו אותיות. אגב, מה פירוש אותיות? מאיזה שורש באה המילה אות? אות, מאיזה שורש? למשל, מתנה, מה השורש? מה השורש של המילה מתנה? לא, מה פתאום? מם זה לא חלק מהשורש. מה? מאיזה פועל זה בא?
לתת.
מאיזה פועל זה בא המילה מתנה? תענה לי. לתת. מה השורש של הפועל לתת? אתה יודע מה זה שורש? של מיל... אני שואל אותך שאלה, האם אתה יודע מה פירוש, מה זה שורש של פועל? כן או לא? התשובה יכולה להיות כן, יכולה להיות לא. מה?
כן.
כן. יפה. למשל, מה הפועל, מה השורש של שומר? שין ממרש, נכון? מה הפועל, מה השורש של לתת? מה פתאום שתתף? לא. למשל, נותן לי, יש שם שני תו? נכון. אז מה השורש של לתת? נון תו נון. יפה. בסדר? נון תו נון. עכשיו, למה אני שאלתי את השאלה הזאת?
מה השורש של
אות? עכשיו אני שואל, מה השורש שאלה? מילה אות, זה הכל.
זה לא פועל.
זה לא פועל, נכון. אבל אם, אבל זה בא מאיזשהו פועל. כמו שלמשל, מתנה, זה לא פועל. אבל זה בא מהפועל לתת, נכון? אז אני שואל, מה השורש של אות? מה כל כך מסובך מה שאני אומר? א' ו' ה'. יש פועל כזה, נכון? כי בחר השם בציון, איבה למושב לו. מה זה איבה? רצה. אז מה זה אות? זה רצון מגובש. זה רצון שקיבל תו. התוויה, תווי, תו, נכון? זה אופן, אז הרצון בשורשו הוא אותיות, הוא רצונות, זה הכוונה, מובן? יש רצון א', יש רצון ב', יש רצון ג' וכו'. בסדר? טוב, על זה יש ספר יפה של הרב קוק, ריש מילים, שכל כולו הסבר של הרצונות האלה. שלום כבוד הרב, אמרת בעבר שיכול להיות טעות ברוח הקודש, ועכשיו משתמע שלא. תלוי באיזה רוח הקודש. יש רוח הקודש ויש רוח הקודש. יש רוח הקודש שיש בה טעויות, ויש רוח הקודש שעד שתמצא טעות, יעברו עוד הרבה מים בירקון. מה? נביא לו אותו בכלל. הלאה.
אלא מה, מבינים אותו
אחרת? אפשר להתווכח בהבנת דברי הנביא, זה סיפור אחר.
אם נביא אותו בכלל, למה מחשבים להלכות שלו?
למה? משה מה?
מחשבים כאילו
להלכות
ממנו. ולמה לומדים מזה הלכות?
עם משה?
נביא, עם נבואה לא בהחלט.
כי הנבואה לא ניתנה על דעת זה שהיא תלמד הלכות.
לא בשמיים.
טוב. כי זה מחלוקת רמב״ם וריאל, אבל בסדר. אז... המלבוש הנעלם, סוד המלבוש הנעלם, הנזכר בסתרות תפילות חוכמה מתורת רבנו האריזל, שהוא ראשית סוד אותיות התורה הקדושה. כלומר, אותיות התורה הקדושה, זה הכוונה הרצון העליון, ומשם משתלשלת התורה שלנו. כלומר, התורה באה אם כן למעלה מכל העולמות כולם. כן, מה אתה אומר?
באמת, הלכות, בשולחן ערוך אפילו, שמגיעות ממקור קבלי.
מה זה קשור לנושא שלנו? אז אתה שואל, כן, אני מבין, כלומר, אם הקבלה זה סוג של שריד של הנבואה, איך אפשר לפסוק מזה הלכות? טוב, זה קשור למחלוקת שהתחלתי לדבר עליה, הרמב״ם וריאל. באיזה מידה אנחנו כן פוסקים הלכה על פי הנבואה או לא? אם אתה הולך לפי הרמב״ם, אין לזה שום מקום.
ולכן הוא לא מקבל הלכות שמקורה מהקבלה?
לא, הוא לא מאמין בקבלה, זה עוד סיפור. אבל גם לפי הרמב״ם יבוא נביא ויאמר, הלכה כרבי יהושע, אתה סוקל אותו. אני לא סוקל, חונק אותו. נכון? לפי רבנו תם זה לא ככה. לפי רבנו תם יבוא נביא ויאמר הלכה כדברי פלוני, נשמע לו. נכון? טוב, וכמו שכתוב, נפקמינה לנטילת לולב בברכה לספרדיות, נכון? נכון? נשים ספרדיות נוטלות לולב בברכה. איך זה יכול להיות? הרי מרן שקיבלנו הוראותיו ככל אשר יאמר כי הוא זה, אז הוא אמר שאישה לא מברכת על מצווה שהיא פטורה ממנה. אז על סמך מה אנחנו כן מברכות, נשותינו כן מברכות? לא, אשכנזיות אין פוסקות כרבנו תם, אז אין בעיה. אבל מרן, השולחן ערוך שפסק כדעת הרשב"א, שלא יברכו, אז למה בנשים ספרדיות מברכות על הלולב? בגלל שפוסקות לפי שאלות ותשובות מן השמיים, שאמר שכן יברכו. זה בניגוד לדעת הרמב"ם, נכון? טוב. וכמו שכתוב...
זה כל הבית יוסף הוא נגד שתת הרמב״ם,
כי היה לו מגיד. אז בכלל אתה שואל מה זה המגיד הזה של הבית יוסף, האם הם פוסקים הלכות על פי המגיד או לא? איך לדון? טוב, בקיצור, אני לא אכנס לסוגיה, זו סוגיה רחבה. נתתי על זה פעם שיעור של שעתיים וחצי בליל שבועות, לא הוקלט. טוב, וכמו שכתוב, השם קנני ראשית דרכו קדם נפעליו מאז, וזה שאמרו ז"ל שקדמה לעולם. כן, פה הטעות בניקוד היא ממש גסה. אני עד עכשיו התאפקתי, אבל פה שקדמה לעולם, באמת. שקדמה לעולם. היינו גם מכל העולמות כולם. שאמרו בבראשית רבה, פרשה א', שקדמה לכיסא הכבוד. והאמת, שקדמה כביכול גם לעולם האצילות התברך כנד. אלא שהאצילות נקרא עין. ומסוד הכיסא מתחיל סוד שיעור קומה כביכול. לכן אמרו, שקדמה לכיסא הכבוד. ולכן בה נאצלו ונבראו כל העולמות, עליונים ותחתונים, כמו שכתוב, ויהיה אצלו המון. ואמרו ז"ל, אל תקרא המון אלא אומן, ובמשלי רבתא, רש פרשתת, חוכמות בנתה ביתה, זו התורה שבנתה כל העולמות. כן, יש בתחילת בראשית רמה, השם קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז, אז ויהיה אצלו המון שעשועים יום יום. משחקת בפניו, בטבל ארצו וכו'. אז התורה אומרת, הייתי כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם. ויש שם ארבעה פירושים, מה זה אמון. יש מי שאומר אמון מוצנע, אמון מכוסה, אמון פדגוג, אמון, לא סליחה, אמון פדגוג, אמון מוצנע, אמון מכוסה, לא סליחה, פדגוג מכוסה מוצנע, ואית תאמרי אמון רבתא. כלומר, יש ארבעה פירושים, בלי כנס של הפרטים, של מה זה שהתורה היא המון. וזה כנגד ארבעה הבנות בתורה, כנגד ארבע עולמות, כנגד פשט רמז דרש וסוד וכו'. אבל התורה עצמה היא השורש של כל אלה. אז אגב, אז נשאלת השאלה, כשהוא מדבר על התורה העליונה הזאת, זה לא התורה שאנחנו לומדים. אז אולי, משהו, כל הדיבורים שלו שצריך ללמוד תורה בהתמסרות ואפילו... לשמה לחלוטין ולא לחשוב על דביקות באותו זמן, אולי זה על התורה של מעלה ולא על התורה שאנחנו לומדים בבית המדרש של קושיית רש"י ותוספות וכו'.
תורה של מעלה אין לה, אבל זה מה לעשות.
כן, אז אולי לא על התורה הזאת מדובר. התשובה היא שהתורה שאנחנו לומדים היא משתלשלת מהתורה של מעלה, יש בה רושם דק מאותה תורה עליונה, ולכן בהיותנו עסוקים בתורה התחתונה, אנחנו באיזשהו מקום קשורים לתורה העליונה שקשורה לריבונו של עולם. בוקר מצוין הרב, הרב הזכיר שתלמיד יכול לחלוק על הרב. איך זה מתיישם דברי חז"ל, שאומרים אפילו רבך אומר לך על שמאל שהוא ימין בתודה והמשך יום נפלא. דברים אלה שאתה מביא בשם הספרי, הם בניגוד להלכה מפורשת במשנה. שתלמיד במסכת אוריות, פרק א', הלכה א', משנה א', שתלמיד שעשה כדברי הסנהדרין, כשהוא יודע שהסנהדרין טועים, צריך לכפר על זה, להביא קורבן. והירושלמי אומר את זה בצורה ברורה, יכול אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין שתשמע להם, תלמוד לומר ללכת ימין ושמאל. כך שדברי הספרי האלה שכולם מביאים, רש"י, רמב"ן וכו', וכל הדרשנים מביאים וגם בענייני פוליטיקה מביאים, הם דחויים מן ההלכה. מה אני אעשה? טוב, הלאה.
לפי הרב, אם תלמיד חושב שרבו טועה בהלכה, הוא אמור לעשות כהבנתו?
אם אדם יש לו הוכחה שרבו טועה, לא נראה לו, יש לו הוכחה מפורשת שרבו טועה, לפי ההלכה אסור לו לעשות כדברי רבו.
מה הכוונה הוכחה?
הוכחה שאינה משתמעת לשני פנים. זה ברור לו לחלוטין.
אז רבו גם ידע את זה?
לא. או שרבו לא נמצא פה, או שרבו התעקש, לא יודע, כל מיני דברים יכולים להיות. יש לו הוכחה שרבו טועה. נכון?
טועה בדבר המשנה.
הוא יודע שרבו טועה. אסור לו לעשות כדברי רבו. זה הלכה מפורשת, אני לא ממציא את זה. טוב. אז אם כך, הגענו פה לזה שהתורה היא במעלה עליונה מאוד, והוא מתחיל כאן לגלות לנו את שורשה של התורה. ובזה נמשיך לעסוק בפעם הבאה בעזרת השם יתברך.